say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, חבב במנחם אב תשע"ט, מסכת תמורה, דף וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדרים בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כשנחבר את התאריך היום, חבב, אל שם החודש, אב, נקבל את המילה כואב. היום, יום כואב, הוא יום היורצייט של אבינו מורינו ורבינו, רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי. שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בשנת תשמ"ה. אבינו מורינו ורבינו מרביץ תורה ברבים עשרות בשנים, איש אמונה וביטחון, שהפיץ את אור האמונה, את תורת השם והדביקות בו, בדרכו המחכימה והמיוחדת להמוני העם. איש שעיצה ועלילה, מורה דרך ומחנך, שחי את האמונה והביטחון בבורא כל העולמים. חבל, חבל על דאבדין ולא משתכחין. היום ביום היורצייט שלו, אני מבקש מאחי וראשי רבי גרשון שליטה, ברא קרא דאבוע, לסרטט ביד המן, שברוך השם יתברך בו, בפיו מפיק המרגליות, לצייר את דמותו של אבינו מורינו ורבינו, רבי רפאל אברהם יהושע, זכר צדיק לברכה.
שלום רב. לפני ימים ספורים, את חגגנו את סיום מסכת תמורה, עמדתי על הקשר בין המצאת נורת הלד לבין מספר דפי מסכתות ערכין ותמורה. לד, למד, דלת, 34. והנה איכות המשולש יוצר קשר רביעי. מספר השנים מאז הסתלק אבינו מורינו הרב רפאל אברהם יהושע בן הרב חיים חייקל זאב מילצקי זכר צדיק לברכה. 34 שנים. כן, גם לאחר יותר משלושה עשורים, דמות האדם הכל כך משמעותי בחיינו עדיין מפעמת ומתווה דרך. המציאות מוכיחה שוב ושוב כי מה שנוצר בעמל וביושר, שיני הזמן לא מותירות בו רושם. נהפוך הוא. ניסיון החיים שמביא איתו כל אחד ממקם את מי שהלך והשאיר חותם מוצק ותמידי במקום הראוי לו. בראש ההר, כשהשאיפה להגיע ולחבור אל דרכו משמשת כדלק רב אוקטן במנוע הטיפוס בדרך אל היעד. כך אנו עושים כל חיינו, כל אחד בתחומו, והצד השווה הוא הרבגוניות שבדמות אבינו לחיקוי, מה שמקל על כל אחד למצות את יכולתו וכישוריו ולשאוף לשלימות כשהמודל ניצב לנגד העיניים כל העת, מאתגר ומעודד על אף הזמן הרב שחלף. בבואי להעלות היום את זכרו של אבינו ז"ל, מבקש אני לצטט אמרת חז"ל, אשר כאילו נכתבה לצורך תיאורו, במילים ממוקדות ומדויקות, הכוללות בתוכן קודקס התנהגות, אשר מי שפועל לפיו, מובטח לו שעשה את המוטל עליו בעולמו. התלמוד במסכת שבת, בדף למד א', עמוד א', מביא. אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, עשית ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפירייה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. מי שזכה והכיר את אבינו לא יכול שלא להשתאות נוכח תוכנן של השאלות שכמו נתפרו בדיוק לפי מידתו. כל מי שנכנס לחנות אותה ניהל לצורך פרנסת בני ביתו, לא יכול היה שלא להתרשם מיושרו בענייני מסחר. כאשר לקוח ביקש לרכוש מוצר כלשהו, לא מיהר למלא את מבוקשו כדרכם של סוחרים המבקשים ובדין לפדות עוד. אלא ביקר לתהות על הצורך האמיתי של הלקוח, על מנת שזה לא יקנה מוצר שאינו זקוק לו ויבזבז כספו לחינם. כך לאורך השנים, כשאינו משנה כי הוא זה מארגלו, גם אם פירוש הדבר היה פחות כסף בקופה. מעולם לא ראה בכך הפסד, נהפוך הוא. ביטויו היה כולו רווח, גם המחירה וגם סיפוק הצורך האמיתי של הלקוח. כספו של האחר לא היה זר לו כלל, התייחס אליו כאילו היה זה הוא המוציא מכספו. קבעת עיתים לתורה? שואלים שם. ולרשי על הדף שאומר, קבעת עיתים לפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ, שאם אין דרך ארץ אין תורה. הוא צריך לקבוע עיתים לתורה דבר קצוב, שלא יימשך כל היום לדרך ארץ. ואני שואל את עצמי, מה, רשי הכירו? לעיתים נדמה היה שהוא מביט בשעון כמי שזוחל לאיתו. בהגיע השעה לא התמהמה, נעל את הדלת ויצא לדרכו. שיעור בבית כנסת אחד במסכת פלונית למיטיבי לכת בשס. שיעור בבית כנסת אחר במשניות לבעלי בתים מסיימי יום עבודה. שיחה פה והרצאה שם. הכל, אבל ממש הכל, להגדיל תורה ולהאדירה. לא בכדי הקים מפעל חסד וקבע את שמו יגדיל תורה. גם בחסד מובנית התורה, built in. קבעת עיתים לתורה לעצמך? שואלים את האדם. ואבינו קבע גם קבע, לא רק לנפשו, אלא קבע עיתים לכל כך הרבה אנשים. ועולה על דעתי שרבים מתלמידיו הודו לו לאחר לכתם, עקב העובדה שיכלו להשיב בכן נחרץ על השאלה הזו בפני בית דין של מעלה. על השאלה לגבי הציפייה לישועה יעידו כל מכריו על כמיהתו היומיומית לבוא המשיח ולבנייתו המיידית של בית המקדש. אמונה צרופה שנבעה דווקא מתוך הפיכחון שבו חי את המציאות ומעורבותו בקורה בארצנו. בתוך כל זה הייתה שזורה בחוט שני האמונה היוקדת שלבורא העולם אין ברירה והוא חייב להכיש לעמו ישועה ועכשיו. כך האמין ולכך עטיף. דור ישרים יבורך בלי עין הרע שאותיר אחריו עם אמנו עליה שלום, מעיד כאלף עדים שהמצווה הראשונה עליה נצטווה אדם הראשון, פרו ורבו ומילאו את הארץ, קוימה על ידו לא רק בחמות בלי עין הרע, אלא גם ובעיקר באיכות. מספרם הרב של תלמידי החכמים יוצאי יריחו הם נר תמיד ועמוד זיכרון ענק עבורו ועבור רעייתו שותפתו. לגבי שתי השאלות האחרונות בסדרה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר? די לחזור אל רשימת החברותות שלו בתקופת לימודו בישיבת חברון בירושלים, ואמנה אחדים: הרב שער ישוב כהן, הרב שלמה גורן והרב רפאל אלפרין, כולם זכר צדיקים לברכה. והצימוק שבהוגה, חברותה אחת לשבוע בימי שישי ולפי בחירת החברותה, עם מרן החזוניש שביקש ללמוד עם איש חכם צעיר אברך ומופלג בתורה ובחוכמה, וזאת במשכנו הקדום ברחוב חתם סופר בבני ברק, אל מול בית הכנסת אנשי ירושלים, מניין ותיקין אותו הקים אבינו והתמיד ותחזק עם מספר יוצאי ירושלים, מניין שהוקם בשנת תשט"ו ועומד עד היום על תילו. שם גדלנו ובו חונכנו לתורה, למצוות ולהבנה שזמן הוא המשאב היקר ביותר העומד לרשות האדם בחייו. זהו האיש, זוהי דמותו וזו הייתה דרכו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח ענק רבי גרשון שליטה. באמת, לא הייתי יכול למצוא צייר ומתאר את דמותו של אבינו, זכר צדיק לברכה, יותר ממך, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, שליטה. תעלה נשמתו הגדולה של אבינו מורינו ורבינו זכר צדיק לברכה, ותעמוד לפני כיסא הכבוד. ותמליץ טוב בעדינו, בעד משפחתו, בעד מקריו, בעד אוהביו, בעד לומדי הדף היומי, בעד כל בית ישראל. תבקש נשמתו מאת בורא עולם שישלח את משיח צדקנו במהרה בימינו, ויושיענו, וימלא את משאלות ליבנו לטובה מעתה ועד עולם. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש היום הזה, יום כואב, חבב אב תשע"ט, לעילוי נשמתו של אבינו מורינו ורבינו, רבי רפאל אברהם יהושע, בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי, שהיום הזה הוא יום היורצייט שלו, יום השנה לפטירתו. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, ופרק השינון לסיכום והחזרה עוד אותך שלמדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ה' במסכת קריטות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה, לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה הייתה, מאיכן למידים דין קראת באוכל בשר פיגול? והתשובה, בגזירה שווה מנותר. שאלה שנייה, מדוע מפתם שמן המשחה לחצאין פטור? והתשובה, לפי שנאמר, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, שרק כמוהו אסור. שאלה שלישית, מה דורשים הנאמר בקטורת בד בבד? והתשובה, שלא ייקח מסממנים שכבר נשקלו ויתנם במשקל לשקול בהם. שאלה רביעית, מדוע חשש אהרון שמעל בשמן המשחה? מסביר רשי, לפי שבגדיו נהנים מריח השמן שבסקנו. שאלה חמישית, מדוע נמשך שלמה המלך? והתשובה, מפני מחלוקתו של אדוניה. והשאלה האחרונה, במה נמשך יהוא בנמשי? והתשובה, בשמן הפרסמון טהור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף ה' במסכת כריתות. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע. כואב, תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת קריטות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, תנו רבנן מושכין את המלכים כמין נזר ואת הכהנים כמין קי. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. והגמרא ברייתא מבארת את אופן משיכת המלכים והכהנים הגדולים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מושכין את המלכים בשמן המשחה בצורה שהיא כמין נזר, כמין כתר, והיינו ששופכים מהשמן על ראשו סביב סביב, ככתר. ולשון רבינו גרשום, מושכו במצחו מאוזן לאוזן, ואורפו מאחוריו, כלומר סביב סביב. ואת הכהנים אומרת הגמרא מושכים בצורה שהיא כמין קי. מבארת הגמרא אמר רב מנשיה, היינו כמין קי יווני. וזה צורת האות X. והיינו ששופך שמן על ראשו ובין ריסי עיניו, ומצרפם יחד בעץ בדרך פדחתו. מבארת הגמרא מאיחד מתחילים את משיכת שמן המשחה של הכהן הגדול. מקשה הגמרא תני חדה, שנינו בברייתא אחת בתחילה מציק שמן על ראשו, ואחר כך נותן לו שמן בין ריסי עיניו. ותני אחריתי. ושנינו בברייתא אחרת בתחילה נותן לו שמן בין ריסי עיניו, ואחר כך מציק לו שמן על ראשו. תרץ את הגמרא תנאי, זו מחלוקת תנאים שלדברי הכל מתחילים בדבר החשוב ונחלקו מהו הדבר החשוב. איקה למאן דאמר, יש מי שאומר, משיכה עדיפה, והיינו נתינת השמן ביד בין ריסי עיניו, שאי אפשר לשפוך שם אלא נותן ביד. זהו התנא של הברייתא השנייה. ואיקה למאן דאמר, יש מי שאומר, יציקה עדיפה, והיינו שפיכת השמן על ראשו, ולכן מתחילים בה, וזו דעת התנא בברייתא הראשונה. מבררת הגמרא את העמם ושואלת מה הייתה ממת העמוד אמן דאמר יציקה עדיפה. מבררת הגמרא שנאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק י' ב' ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון וימשך אותו לקדשו. והיינו שפתח ביציקה וסיים במשיכה. ולכן היציקה עדיפה ויש להתחיל בה. ממשיכה הגמרא ומבררת ומן דאמר משיכה עדיפה. טעמו הוא כמן דקסבר שכן נתרבה אצל כלי שרת. נאמרה בהם רק לשון משיכה ולא לשון יציקה. שנאמר, ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל קהילה ואת המנורה ואת קהילה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל קהילה ואת הכיור ואת קנו. מקשה הגמרא למאן דאמר שהמשיכה עדיפה, והכתיב הרי נאמר ויצוק משמן המשחה על ראש הארון, ורק לבסוף נאמר וימשך אותו לקדשו. מוכח לכאורה שיציקה קודמת למשיכה, וכמו שהוכיח המאן דאמר שיציקה עדיפה. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק, מה טעם ויצוק? משום והמשך אותו לקדשו. כלומר, משה רבינו יצק על ראש הארון לפי שכבר קודם לכן, משך אותו לקדשו, ולעולם משיכה קודמת ליציקה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין משיכת אהרון הכהן בשמן המשחת תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בתהילים קל"ג, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. מבארת הברייתא את הפסוק שמתוך שמן המשחה שמשך משה רבנו את אהרון הכהן, כמין שתי טיפין של מרגליות היו תלויות לאהרון בזקנו. אמר רב כהנא תנא שנינו בברייתא, כשהוא מספר כשהיה אהרון מדבר, היו הטיפות הללו עולות ויושבות בעיקרי זקנו, במקום הצמיחה של זקנו, כדי שלא ייפלו לארץ בתוך נענוע פיו בשעת דיבורו. ועל דבר זה היה משה רבינו דואג, שאמר שמא חס ושלום מעלתי בשמן המשחה ששמתי מדי הרבה שמן. יצתה בת קול ואמרה את האמור בפסוק הבא שם בתהילים, כטל חרמון שיורד על הררי ציון. כלומר, מה טל אין בו מעילה, אף שמן המשחה שיורד על זקן אהרון אין בו מעילה. יש להבין במה נמשל השמן לטל, והרי אף טל אם יקדישו לכאורת יש שייכת בו מעילה, ואם מדובר כשלא יקדישו, אם כן כל דבר אין בו מעילה קודם שיקדישו. והער הארוך לנר בדרך דרש על פי המבואר בירושלמי במסכת ברכות, שבשעה שישראל חוטים והגשמים נעצרים, הרי הם מביאים זקן אחד שמתפלל עבורם והגשמים יורדים בזכותו, אבל הטל אינו יורד בזכות שום בריאה, שנאמר בספר מיכה, כטל מאת השם כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. ומבואר במסכת ברכות דף למדהי, שכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה נחשב כאילו מעל, נמצא שעל כל הדברים שנבראו בעולם שייכת מעילה, שרק על ידי מצוות זוכה בהם האדם. אבל הטל שאינו יורד בזכות שום אדם, כמבואר בירושלמי, לא שייכת בו מעילה כלל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועדיין אהרון היה דואג ואמר, שמא כוונת הבת קול היא רק שמשה לא מעל, ואפשר שאני מעלתי, שהרי אני נהנה בכך שבגדיי מתבשמים מריח השמן שבסקני. יצתה בת קול ואמרה לו את האמור בפסוק הקודם, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, מה משה לא מעל, אף אתה לא מעלת. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדרך משיכת מלכים, תנו רבנן, אין מושכים את המלכים אלא למעיין, סמוך למעיין, כדי לרמז כברכה, שתימשך מלכותן כמעיין שמימיו נמשכים תמיד. שנאמר בספר מלכים א' פרק א' פסוק למד ג', ויאמר המלך, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון, ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא, למלך על ישראל, ותקעתם בשופר ואמרתם, יחי המלך שלמה. גיחון ומעיין קטן סמוך לירושלים, הרי שציווה דוד שימשיכו למלך דווקא ליד מעיין. מביאה הגמרא ממרא בעניין דומה לזה. אמר רב עמי, היימן דבאי לידה אימא שחשת אילו, מי שרוצה לדעת האם תהיה שנתו ארוכה, כלומר שישלים את שנתו ולא ימות באותה שנה, מהי תשרגה יביא נר דולק בהלין 10 יומין דבין רי ששתה ליום עד הכיפורי, באותם 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, וניטלה בביתה דלא נשיב זיקה, יתלה אותו כל 10 ימים בבית שלא נושבת ברוח כלל, אם משיך נהורי, אם נמשכת האש ודולקת עד שנגמר כל השמן, נידה דמסיק שאתה, ידע שימשיך לחיות כל השנה. עיצה נוספת, אומן דבאי נעביד עסקה, מי שרוצה לעשות עסקה, ובאי דנידע אם מצלח עסקה אילו, רצונו לדעת אם יצליח בעסק הזה או לא יצליח, נער בי תרנגולה, יגדל תרנגול בביתו לשם דבר זה, ויראה, אישה מין ושפר עם ישמין התרנגול ומראה הוא טוב, נידה דמצלח, ידע שיצליח בעסקה הזו. עיצה נוספת, איימן דבאי ניפוק באוחה, מי שרוצה לצאת לדרך, ובאי דנידה יהדר לביתה, רוצה לדעת אם יחזור לביתו לשלום, נאול ניקום בביתה דבהתה, ייכנס ויעמוד בבית אפל במקצת, אי חזי בבואה דבבואה, אם רואה צל אצילו, נידה דעתי לביתה, ידע שיחזור לביתו לשלום. דוחה הגמרא את העצה האחרונה ואומרת, ולאו מילתאי, אין ראוי לעשות כן, כיוון שאף אם לא יראה צל צילו, ייתכן שיחזור לשלום, אבל דיל מחל שדעתי. ולכן מיטרא מזלי, תחלש דעתו מחמת שלא יראה צל צילו, ומתוך כך שחלשה דעתו, ירע מזלו, ואכן ירע לו אסון ולא יחזור לביתו. אם לא היה עושה כן, ולא הייתה דעתו נחלשת, היה חוזר לביתו. והמאירי במסכת הוריות בדף י"ב כותב, שמה שכותבת הגמרא ולאו מילתא, זה לגבי כל הדברים האמורים לאל של הדלקת נר וגידול תרנגול. באה הגמרא לומר שאין לסמוך על הדברים הללו ואף אסור לעשות כן, כיוון שיש בהם משום ניחוש. מביאה הגמרא דברים נוספים שיש לעשותם משום סימן. אמר אביי אשתא דאמרת סימן המילתאי, עכשיו שאתה אומר שיש ממש בסימנים, יהיה רגיל איניש למיכל ריש שטה, יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה מאכלים אילו שיש בהם משום סימן טוב, קרה, דלעת ורוביה, אסף ששמו טלטן, קרתי, סילקה, אילו הם תרדים, ותמרי, תמרים, והטעם בהם, יש בהם מחמת שהם גדלים מהר והוא סימן טוב, ויש מהם שהם מתוקים והוא סימן שתהיה השנה מתוקה. מביאה הגמרא דברים נוספים שיש בהם משום סימן. אמר להו, אמר להם רב משרשיה לבני לבניו, כי בעיתו למיזה למיגמר קמי רב חון, כשאתם רוצים ללכת ללמוד מרבכם, גרוסו מעיקר המתניתין, תלמדו תחילה את המשניות, ורבינו גרשום כתב שהוא אמר להם ללמוד את הברייתות, והדר עולו קמי רבחון, ואחר כך תלכו לפני רבכם כדי שתוכלו להקשות קושיות ולהביא ראיות לדבריו. וכי יטיבו קמי רבחון כשאתם יושבים לפני רבכם, חזו לפומי דרבחון, הסתכלו בפיו של רבכם, שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. פסוק בספר ישעיה פרק למד פסוק חף. ומסביר המהרש"א, הטעם לראיית פיו של הרב בשעת הדיבור, שהדיבור של אדם יכול להשתנות ולהשתמע לפעמים לכמה פנים. ואם אין התלמיד רואה את רבו, אינו יכול לדעת מה כוונתו, אבל כשמתבונן בו ורואה את עקימת שפתיו וקריצת עיניו, יכול להבין את כוונתו. ועוד הורה להם רב משאר שיעלה בניו, וכי גריסטו שמע אתה גרוסו על מיה. כשאתם עוסקים בלימודכם, לימדו על מקום נער של מים. וכי איך דמה שכימיה, תמשוך שמע תיכון. כמו שנמשכים המים, כן יתארך ויצליח תלמודכם. דבר נוסף אמר להם רב משאר שיעלה בניו, הקליקי דמטה מחסיה מוטב שתלכו לדור על ההשפטות של העיר מטה מחסיה, ולא הפנדאית הפומפדיטה, ולא תגורו על ההרמונות של העיר פומפדיטה, לפי שאנשי פומפדיטה היו ליסטים. עוד דבר אמר להם, טב, גילדנה סריה למייחל, טוב לאכול דג קטן ומוסרח, מקוטחה מלאכול קוטח שהוא מאכל לעשוי מפת מי חלב שנשארים לאחר עשיית הגבינה ומלח, דרה מקייפי, אפילו קוטח משובח וחזק שמשבר את האבן כששופכים אותו עליה, מכל מקום לא טוב לאכול ממנו, שהרי נאמר במסכת פסחים דף מבית עמוד א', הקוטח מטמטם את הלב, מסמא את העיניים ומכחיש את הגוף. המהרש"א מבאר שזהו רמז לכך שמוטב להיות עמל בתורה ולאכול מאכל זול, מלהיות עשיר ובעל תענוג האוכל מאכלים חשובים. חוזרת הגמרא לעניין משיכת המלכים ומביאה ממרה בעניין הזה, נאמר בשירת חנה, ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. אמרה חנה לשון רמה קרני, והיינו קרן של שמן, ולא אמרה רמה פקי, והיינו פח שמן, לפי שהקרן חשובה מהפח. שהרי דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותם לעולם. אבל שאול המלך ויהוא בן נמשי מלך ישראל שנמשכו מן הפח, לא נמשכה מלכותם לעולם. ולכן אמרה חנה לשון קרן, שהיא חשובה יותר מפח. בתחילת המסכת, שנינו במשנה 36 עונשי קריטות שאמורים בתורה, ואילו עבירות שהעובר עליהם במזיד ללא עדים והתראה חייב קרת. וביניהם, המפתם את הקטורת. ויהיה הגמרא עכשיו ברייתא בעניין איסור פיתום הקטורת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. המפתם המכין את הקטורת כדי ללמד בה, להתלמד איך מכינים אותה, או כדי למוסרה לציבור, פטור. אבל אם עשה כן כדי להריח בה חייו, המריח בה, המריח קטורת של ציבור פטור, אלא שמעל. תמהה הגמרא ומעיקה וכי יש מעילה בריח? ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, קול, שמיעת קול של כלי הנגינה בבית המקדש, ומראה הנהנה ממראה יופי ההיכל, וריח הנהנה מריח הקטורת, אין בהם משום מעילה, ואם כן מדוע אמרה הברייתא שהמריח בקטורת מעל? מתרצת הגמרא, באמת בערכת קטורת יש משום מעילה, וריח רק אחר שתעלה תמרתו עמוד אשן, אין בו משום מעילה, וזו כוונת הברייתא השנייה, והטעם לכך? שהרי אין לך דבר שהוא אחר שנעשה מצוותו ומועלין בו, אלא כיוון שכבר נעשית עיקר מצוות הקטרת הקטורת, ועלתה תמרתה, מותר להריח בו. מקשה הגמרא, למה לא? מדוע אתה אומר שאין שום דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו, והרי תרומת הדשן דנעשית מצוותה? המצווה היא להרים את הגחלים מעל המזבח ולהניחם על הארץ במקומם סמוך למזבח, ואף על פי כן מועלין בה. כמו שתדרוש הגמרא לקמן, ואם כן, יש ללמוד משם, שאף בקטורת שעלתה תמרתה, יש משום מעילה. מתרצת הגמרא, אמנם בתרומת הדשן יש איסור מעילה אף אחר שנעשית מצוותו, אבל אין ללמוד משם לכל מקום, משום דאבי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד. בשניהם אמרה התורה שיש איסור מעילה אף אחר שנעשית מצוותם, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. והכלל הזה נאמר בכמה מקומות והטעם בו, לפי שאם הייתה כוונת התורה שנלמד מכלל זה לכל מקום, הייתה כותבת אותו רק במקום אחד והיינו לומדים אותו לשאר המקומות. מכך שהוא צריכה התורה לכותבו במקום נוסף, מוכח שאין ללמוד ממקום אחד לשאר המקומות, ולכן אין למידים משני כתובים אלו למקומות אחרים. ממשיכה הגמרא ומקשה, אני חלי רבנן, תירוץ זה נוח ומובן לרבנן הסוברים שבגדי כהונה אסורים בענה אף לאחר שנעשית מצוותם, ונמצא שיש כאן שני כתובים הבאים כאחד, אלא לרבי דוסה הסובר שבגדי כהונה שנעשית מצוותם מותרים בענה. מה יקה למימר, מה יש לומר ביישוב הקושייה, מדוע אין לומדים מתרומת הדשן לכל מקום שיש מעילה גם בדבר שנעשית מצוותו? ומביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי דוסה ורבנן. דתניא שנינו בברייתא, נאמר בפסוק לגבי בגדי כהונה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ג, ובא הכהן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. פסוק זה המצווה להניח את הבגדים בקודש לאחר שהשתמש בהם אהרון, מלמד שבגדים אלו טעונים גניזה לפי שאסור ליהנות מהן. רבי דוסא אומר, כשרינה לכהן אדיוט ולא נאסרו בהנאה. ומה תלמוד לומר, מה ישמיענו הפסוק בלשון והניחם שם? שלא ישתמש בהם הכהן הגדול ביום הכיפורים אחר. ועל כל פנים, לדברי רבי דוסא, שבגדי כהונה מותרים בהנאה, נמצא שרק בתרומת הדשן אמרה התורה שיש בה מעילה לאחר שנעשת מצוותיו, אם כן חוזרת הקושייה. מדוע לא נלמד משם לשאר מקומות שיש מעילה גם בדבר שנעשית מצוותו? מתרץ את הגמרא, משום דאבי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאים כאחד, שאף עגלה ערופה אסורה בהנאה לאחר שנעשית מצוותה, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. ולדעת חכמים החולקים על רבי דוסא, נמצא שיש כאן שלושה כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. וגם למאן דאמר הסובר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, שלושה כתובים הבאים כאחד לדברי הכל אין מלמדים. מבארת עכשיו הגמרא, מניין לנו שדברים אלו אסורים בהנאה אף לאחר שנעשית מצוותן? אומרת הגמרא, תרומת הדשן מהי? איכן התבהר דינה שאסורה בהנאה לעולם? אומרת הגמרא, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק לגבי תרומת הדשן, ספר ויקרא פרק ו' פסוק ג', והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. פסוק זה מלמד שאותם גחלים שניטלים בתרומת הדשן טעונים גניזה, שמשמעות לשון, ושמו הכוונה שישארו מונחים וגנוזים שם. ותרומת הדשן הכוונה שנוטל הכהן בכל יום מעט מהגחלים הנמצאים על המזבח ומניחם ליד המזבח, וכאין תרומה שנוטלים מעט מן הפירות. ממשיכה הגמרא ומבררת עגלה ערופה מהי, איכן התבאר שהיא אסורה בהנאה. מבארת הגמרא, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק ד', והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. מלשון וערפו שם יש ללמוד שיש להשאירה שם ולקוברה שם לעולם, לפי שאסורה בהנאה. ואומנם במסכת עבודה זרה בדף כ"ט עמוד ב' דרשה הגמרא שעגלה ערופה אסורה בהנאה מכך שכתוב בלשון כפרה, כמו בקודשים, שנאמר כפר לעמך ישראל, והרי כי קודשים לייסר בהנאה. מבאר השיטה מקובצת בשם הראש, יש צורך בשתי הדרשות, אחת לא אוסרה בהנאה כשהיא חיה, קודם העריפה, ואחת לא אוסרה בהנאה לאחר העריפה, כמבואר בסוגייתנו. מבארת הגמרא את הסוגיה גם למאן דאמר שסובר, שני כתובים הבאים כאחד מלמדים. אומרת הגמרא, ואף למאן דאמר שבכל התורה כולה שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מכל מקום אחר כאן, ודאי אין מלמדים, והטעם לכך משום דאבי תרי מיעוטי, כיוון ששני מקומות אלו, שאמרה בהם התורה שיש איסור הנאה בדבר שנעשית מצוותו, נכתבו בתורה בלשון שממעטת דברים אחרים. ומבארת הגמרא, בתרומת הדשן כתיב ושמו אצל המזבח, ויש לדייק שרק עדיין דבר זה, תרומת הדשן אין, אכן יש בו איסור הנאה אף לאחר שנעשית מצוותו, אבל מי דאחרינה? דברים אחרים לא, אין בהם איסור. וכן גבי עגלה ערופה יש מיעוט דכתיב, העגלה הערופה. יש לדייק שרק אותה עגלה ערופה אין, אכן יש בה איסור הנאה אף שנעשית מצוותה, אבל מי דאחרינה? דברים אחרים לא. ותוסות בדיבור מתחיל כתיב שואלים, מדוע יש צורך בשני מיעוטים? והרי אף אם היה כתוב רק מיעוט אחד, לא היינו לומדים מהמקום השני, לפי שאם כן יהיה קשה, מדוע כתבה התורה מיעוט במקום האחר? אלא ודאי שאין ללמוד משם. נאמר בתורה בפרשת הכנת הקטורת, בספר שמות פרק למד, פסוקים למד דלת ולמד וו כך. היום הרשם אל משה, כך לך סמים נטף ושחילת וחלבנה, סמים ולבונה זקה בד בבד היא יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח מעשה רוקח ממולחת האור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העידות באוהל מועד אשר יוועד לך שמה, קודש קודשים תהיה לכם. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את אופן הכנת הקטורת, תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, פיתום הקטורת, קטישת ותיקון הסממנים להכנת הקטורת ועירובן ביחד, כיצד היא נעשית? הצורי והציפורן היא השחלת המוזכרת בתורה, שהוא שורש בוסם שחלק ומצעיר כציפורן, והחל בנה בוסם שריחו רע. והרמב״ם כותב בלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה ד' שהוא כמו דבש שחור, והוא שרף הנוטף מאילנות בערי יוון. והלבונה, הברבנל כתב שהוא שרף עץ הנלקט בערי לבנון. העץ יוסף כתב שהוא שרף אילן שריחו הטוב נודף והוא לבן ביותר. כל אלו מביאים במשקל של 70 מנה לכל אחד מהם. והארבעה אלו הם הסממנים המוזכרים בתורה בפירוש. כעת מביאה הברייתא את אותם סממנים הכלולים בלשון סמים שכתבה התורה. מור, הרמב"ם בהלכות כלי המקדש כותב שהוא דם הצרור בחיה ידועה בארץ הודו שמתבשמים ממנו, והראב"ד כותב שהוא ממין עשב או ממין אילן וריחו נודף, וכציה שזהו שורש עשב ששמו קידה מוזכר בתורה לגבי שמן המשחה, שיבולת נרד שיבולת נרד הוא דבר אחד, ונקרא שיבולת כיוון שהנרד דומה לשיבולת, ובמסכת ברכות בדף עם ג' עמוד ב' כותב רשי שזה בוסם, עשוי כעין גבעולי פשטן, וחרקום, צמח הזעפרין, מביא מהם במשקל 16 של 16 מנה לכל אחד מהם. הקוש, שורש לבן רטוב, מביא ממנו בשיעור 12 מנה, בוסם ששמו קילופה, מביא ממנו בשיעור 3 מנה, וכינמון 9 מנה. אלו הם 11 סממני הקטורת. ממשיכה הברייתא ומונה דברים נוספים שאינם חלק מסממני הקטורת, אבל הם נצרכים לה. בורית, אסף שעושים ממנו סבון, הבא ממקום ששמו קרשינה, אז הוא מביא ממנו בשיעור 9 קבין. יין כפריסין, יין הבא ממקום ששמו קפרס. רבנו גרשום פירש שזהו יין שעושים מפירות האילן ששמו צלף, שאחד מפירותיו הוא כפריסין, ומכפריסין אילו עושים את היין, סעין תלטה וקבין תלטה. שלושה סעים ושלושה קבין, שזה בעצם 3.5 קבין, כי חצי סעה זה 3 קבין. אם אין לו יין כפריסין, מביא חמר חיווריין עתיק, יין לבן ישן ומלח סדומית, מלח הבא מסדום, בשיעור רוב העקב שהם עוילים במקום שיש יין כפריסין. דהיינו, שאין המלח סדומית בא בפני עצמו, אלא שבא כתוספת לחמר חיווריין להשרות בהם את הציפורן, כשם שיין כפריסין בא רק להשרות בו את הציפורן. וכן מביא אסף ששמו מעלה אשן בשיעור כלשהו אפילו מועט ביותר, כדי שיעלה האשן זקוף כמקל. רבי נתן אומר מביא אף כיפת הירדן אסף הגדל על שפת הירדן בשיעור כלשהו כדי לשרות בו את הציפורן. ממשיכה הברייתא ואומרת ואם נתן בה בקטורת דבש, ורשי כותב על הפסוק שכל מתיקות הפירות מכונה דבש, פסלה, שנאמר כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. והרמב"ם מאורו נבוכים כותב שטעם האיסור הוא לפי שהיה מנהג עובדי עבודה זרה לערב דבש בכל קורבנותיהם, ולכן אסרה זאת התורה בקורבנות הקריבים לפני השם. והרמב"ן מביא את דברי הרמב"ם על הפסוק בספר ויקרא, ואם חיסר אחת מכל סממניה ונכנס עמה ביום הכיפורים לקודש הקודשים, חייב מיתה, כנאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת ונתן את הקטורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העידות, ולא ימות. נמצא שהיתר להיכנס לקודש הקודשים ולא להתחייב מיתה הוא רק על ידי הבאת הקטורת כדינה, ואם חיסר אחת מכל סממניה נמצא שנכנס לקודש הקודשים ללא קטורת וחייב מיתה. וערת הברייתא, מהו צורי? רבי שמעון אומר, הצרי המוזכר בתורה בין סממני הקטורת אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף, מעיצים הנקראים כתף. מבארת הברייתא, מדוע מביאים סממנים מסוימים? בורית קרשינה מובאת כיוון ששפין מושכים בה את הציפורן כדי שתהיה הציפורן נאה, לפי שצבע הציפורן הוא שחור ועל ידי משיכת הבורית נעשית נאה. ואין כפריסין מובא כיוון ששורין בו את הציפורן כדי שתהיה עזה, שיהיה ריחה חזק. מסיימת הברייתא, אבל לא עם מי רגליים יפין לה לציפורן שתהיה עזה יותר מאין כפריסין, מדוע אין מביאים אותם? אלא שאין מכניסים מי רגליים למקדש לעזרה, שהרי שם היו מפתמים את הקטורת ואין זה כבוד למקדש. וכוונת הגמרא שאפילו להכניס מי רגליים לעזרה אסור, אז כל שכן שיעשר לשרות את הסממנים בהם אפילו מחוץ לעזרה. מביאה הגמרא מהברייתא סיוע לדברי רבי יוסי בר רבי חנינא. אומרת הגמרא, הדין האמור בסוף הברייתא שאין משתמשים במי רגליים להכנת הציפורן של הקטורת משום שאין מכניסים אותם למקדש, מסייע לדינו של רבי יוסי בר רבי חנינא, דאמר שהפסוק קודש היא, קודש תהיה לכם, פסוק שנאמר לגבי הכנת שמן המשחה, בא ללמד שכל מעשיה, כל המעשים השייכים להכנת הקטורת, ואפילו אותם של הכנת הסממנים לצורך הכנת הקטורת, לא יהיו אלא בקודש, בעזרה, שאם לא כן היה ניתן לשרות את הציפורן במי רגליים בלא להביאם לעזרה, ורק אחר כך להכניסם לעזרה. מקשה הגמרא ממשנה על דברי רבי יוסי ברבי חנינא, מי טבעי יקשו בני הישיבה, על דברי רבי יוסי ברבי חנינא שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ו', אדם המקדיש את כל נכסיו, וסתם הקדשו לבדק הבית, והיו בהן דברים הראויים לקורבנות הציבור, אבל אי אפשר להקריבם כיוון שקורבנות ציבור צריכים לבוא דווקא מתרומת הלשכה, שזהו ממון שנתרם על ידי כל ישראל. אם נתנו לאומנים בשכרן, ולכמן תבהר הגמרא לאילו אומנים הכוונה. ונשאלת השאלה, הני דברים הראויים לקורבנות הציבור, מהי נינו? מה הם? אי בהמה וחיה, אם הכוונה לבהמה וחיה, תנה לי. הרי שנה תנה במשנה שאחריה, דין הבהמה שנמכרים לעולות ולשלמים, וקורבנות אלו ראויים גם ליחיד וגם לציבור. היא יינות שמנים וסלטות, אם מדובר ביינות שמנים וסולת, הרי גם דברים אלו תנה לי, שנה אותה מתנה במשנה שם, ואף הם ראויים גם ליחיד. אלא לה, ודאי כוונת המשנה לקטורת שהייתה ברשות המקדיש, ועל זה אמרה המשנה, שזהו דבר הראוי לציבור, הנה מוכח שקטורת אינה צריכה לעשות בעזרה, אלא באה מן החולין ונעשית בחוץ. תרצת הגמרא, אמר רבי הושעיה, המשנה עוסקת באותה קטורת הניתנת לאומנים בשכרם, שהיא ברשות אדיוט. דתניה שנינו בברייתא, מותר הקטורת, שארית הקטורת שהייתה נשארת בסוף חודש אדר, שהרי מניסן ואילך יש להביא קטורת מהתרומה של השנה החדשה, מה היו עושים בה, מאחר ואינה ראויה להקטרה, אבל אי אפשר להשתמש בה לצורכי בדק הבית, כיוון שכל דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי המזבח לעולם, ולכן תחילה היו מפרישים ממנה מעות מבדק הבית לשכר האומנים העוסקים במלאכת בדק הבית, ומחללין אותה את הקטורת שנשארה על אותם מעות האומנים. ולמרות שהקטורת קדושה בקדושת הגוף, ודבר הקדוש בקדושת הגוף לא מועיל בו חילול, שונה היא הקטורת כיוון שלב בית דין מתנה עליה מתחילה, שאם לא יצטרכו לה יוכלו לחללה, כמבואר במסכת שבועות דף י' עמוד א', ונותנין אותה את מותר הקטורת לאומנים בשכרן, ואחר שיצא הקטורת לחולין, חוזרים ולוקחים קונים אותה מהאומנים ממעות של תרומה חדשה, ואז ניתן לה הקטירה. ועל אופן מעין זה אמרה המשנה, שאם קיבל אחד האומנים את הקטורת ועדיין לא הספיקו לקנותה ממנו, והקדיש את כל נכסה והתנועה לאומנים בשכרם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, מה תקיפלה רב יוסף, מקשה רב יוסף, כיצד ניתן לומר שמדובר במשנה במותר הקטורת, ועל זה אמרה המשנה שינתן לאומנים, והבכולו מותרות תני, והרי בכל השאריות שנמנו במשניות, כגון של יין ובהמות, שנינו שלאחר שנותנים אותם לאומנים בשכרם, חוזרים ולוקחים אותם מתרומה חדשה, ואילו אחר כאן לגבי אותו אדם שהקדיש את נכסיו, לא תני, לא שנינו כן, אלא רק שיתנו על האומנים בשכרם, מוכח, שלא מדובר בשיערי הקטורת, אלא בקטורת של יחיד שנעשתה בחולין, ולכן לא קונים אותה ממנו, ומכל מקום מכנה אותה המשנה כראויה לציבור, ושלא כדברי רבי יוסי ברבי חנינה, שקטורת צריכה להיעשות דווקא במקדש. מכוח הקושייה הזו מתרץ רב יוסף את הקושייה על רבי יוסי ברבי חנינה באופן אחר. אלא אמר רב יוסף, אותה משנה עוסקת באחד מסממני הקטורת שהיו ברשותו של אותו אדם שהקדיש את כל נכסיו, ועל זה אמרה המשנה שכיוון שאי אפשר להשתמש בזה לצורך הקטורת, לפי שהקטורת צריכה לבוא משל ציבור, נותנים אותה לאומנים בשכרם. והטעם שהן חוזרים וקונים אותה מהם אומר השיטה מקובצת, כיוון שלפעמים הקדשת הסממנים נעשתה לאחר שכבר הכינו את הקטורת לכל השנה, ואין צורך במין זה שהקדיש. ועוד שחששו חכמים שאם לא הקדישה אותו אדם בדעת שלימה, לא רצו להשתמש בזה לקורבנות ציבור שצריכים להיות מממון כל ישראל. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת את משקל הקטורת שהיו מכינים בכל שנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הקטורת שבבית המקדש הייתה נעשית בכל שנה בשיעור של 368 מנה, כפי שהתבאר בברייתא לאל, חשבון משקל הסממנים. והיינו כמבואר לאל שצורי שחילת, חלבנה ולבונה היה משקל כל אחד מהם 70 מנה, והרי הם יחד 280 מנה, מור, קצייה, שיבולת נר וחרקום, כל אחד במשקל 16 מנה, הרי הם יחד 64 מנים, כוש 12 מנה, קינמון 9 מנים, קילופה 3 מנים, משקל הכל 368 מנים, ושיעור זהו של הסממנים עצמם, אבל מלבדם היה בורית קרשינה ויין כפריסין ומעלה אשן, שהם יתירים על המשקל הזה, אבל לא נמנו בשיעור זה של הקטורת, כיוון שאינם חלק מסממני הקטורת, אלא בורית קרשינה ויין כפריסין באים לצורך הכנת הציפורן, ומעלה אשן ניתן כדי שיעלה האשן כמקל. המשיכה הברייתא ואומרת, 365 היו כנגד ימות החמה, שבכל יום היו מקטירים חצי מנה בבוקר, וחצי מנה בין הארבעים, ועוד שלושה מנים יתירין היו עושים, שמהם מכניס כהן גדול לקודש הקודשים בשיעור מלוך אופניו ביום הכיפורים. וכיוון שאין שיעור קבוע למלוך אופניו, שהרי הדבר תלוי בידיו של הכהן הגדול, לפיכך עשו שלושה מנים שבוודאי יספיקו לכל כהן גדול. והשאר, הקטורת שנשארה מאותם שלושה מנים, הייתה ניתנת לאומנים בשכרן. והכתרה הזו ביום הכיפורים הייתה מלבד ההכתרה הקבועה של מנה בכל יום, שהייתה נוהגת גם ביום הכיפורים. והיא הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, כדתנן כמו ששנינו במשנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ה', מותר הקטורת מה היו עושים בה, מפרישין ממעות בדק הבית את שכר האומנין, ומחללין אותה את מותר הקטורת על אותם מעות האומנין, ונותנין אותה לאומנין בשכרן, וחוזרים ולוקחין אותה מהאומנין מתרומת הלשכה החדשה, ויכולים להקטירה בשנה החדשה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין מותר הקטורת, דף ו עמוד ב', תנו רבנן מותר הקטורת אותן שאריות קטורת שנשארו בכל שנה מאותם שלושה מנים של יום הכיפורים, היה מתאסף מהם לאחר שנים רבות כמות קטורת המספיקה לחצי שנה, ולכן אחת ל-60 או ל-70 שנה היו מפתמים אותה, מכינים את הקטורת של אותה שנה לחצאין, בחצי מהשיעורים של הכנתה המנויים בברייתא לאל בדף עמוד א', כיוון שהחצי האחר היה בא מאותם שיריים. ואומנם, כיוון שאין כל החופניים שוות, לפעמים היה משתייר לאחר 60 שנה חצי מכמות הקטורת של שנה שלמה, ולפעמים לאחר 70 שנה. מסיים את הברייתא לפיכך, כיוון שהיו פעמים שפיתמו את הקטורת בחצי שיעורה, יחיד שפיתם קטורת עבורו לחצאין חייב קראת, כדין המפתם את הקטורת אף שלא פיתמה בשיעור, שמפתמים כל שנה, אלו הם דברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר משום אסגן, בילקוט שמעוני הגרסה היא משום רבי שמעון בן אסגן, ומסיים ואומר אבל שליש הוא רביע משיעור הפיתום לא שמעתי שהיו עושים כן, להשהות את שיירי הקטורת ל-90 ו-100 שנה עד שלא היו צריכים להכין אל השליש השיעור, וכיוון שלא היו עושים כן, ממילא יחיד המפתם לעצמו בשיעור של שליש הוא רביע, פטור. והחכמים אומרים, חכמים חולקים ואומרים אם היה רוצה בכך, בכל יום היה מתקן במתכונתה כשיעור הנצרך לאותו יום שהוא שיעור מנה והיה מכניס להקטיר, ולכן גם יחיד המכין קטורת בשיעור מנה אחד, חייב קרת. במתכונתה שנקטו חכמים זה מלשון הפסוק שנאמר, והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם. והרמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה ח' פסק כחכמים שאפשר לפתם כל יום את שיעור ההקטרה הנצרכת. ואומר ארוך לנר שמי שתיקן את סדר התפילה ואומר שם את דברי רבן שמעון מגמליאל שאחת ל-60 או ל-70 שנה הייתה באה, חולק על הרמב"ם במה שפסק כחכמים. אומרת הגמרת דין זה של חכמים מסייע לרב הדאמר רב השמן המשחה שפתמו לחצאין פטור, שנאמר ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, רק כמוהו ממש עודה לא תעשו, אבל החצאין עשו. קטורת שפתמה לחצאין, כלומר בחצי מהשיעורים המנויים בברייתא או אף בפחות מכך, כי הרי טעמו של רבה הוא משום שאף בבית המקדש אין צורך להכין את כל הכמות בבת אחת, אלא אפשר להכין לכל הקטרה את הכמות הנצרכת לה, דיינו חצי מנה, ולכן גם אדיוט המכין כן לעצמו יהיה חייב. אז קטורת שפיתמה לחצאין, כלומר בחצי מהשיעורים המנויים בברייתא או אף בפחות מכך, חייב קרת, דכתיב הקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם. יש לדרוש מלשון הפסוק שכל שיעור שתעשה שראוי לעשות לצורך גבוה, אסור להדיוט להכין. והאפשר, דעבדה, הרי יכול להכין את שיעור הקטורת פרס בשחרית, חצי בשחרית לצורך הקטרת הבוקר, ופרס בין הארבעים, ולכן יחיד המכין אפילו מנה אחד, חייב קרת. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הכנת הקטורת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא היו מחזירים אותה את הקטורת למכתשת פעמיים בשנה, לחזור ולשוחקה כדי לחדש את ריחה. דין נוסף, בימות החמה, פזורה. היו מפזרים את הקטורת כדי שלא תתפש, ובימות הגשמים היו מניחים אותה כשהיא צבורה, מונחת בערימה אחת ואינה מפוזרת כדי שלא תפוג, לא יתבטל ריחה. דין נוסף, וכשהוא שוחק את הקטורת, אומר לו הממונה לשוחק, הדק היטב היטב הדק, כתוש היטב את הקטורת שתהיה דקה. אלו הם דברי אבא יוסי בן יוחנן. המשיכה הברייתא ושלוש מנים יתירין היו בקטורת שמהם כהן גדול מכניס מלוך אופנה ביום הכיפורים להקטיר בקודש הקודשים. ונותן אותה למכתשת בערב יום הכיפורים ושוחקן יפה יפה כדי שתהיה דקה מן הדקה, דקה ביותר. מבארת הגמרא את טעמו של הדין הזה כדתניה, כמו שנאמר בברייתא, נאמר בפסוק לגבי הקטרת הקטורת על ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים, ולקח מלוא המכתג אכלי אש מעל המזבח מלפני השם ומלוא חופניו קטורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת. לכאורה קשה, דקה מה תלמוד לומר? מה בא הפסוק ללמד בכך ולא כבר נאמר בקטורת שבכל יום ויום ושחקת ממנה הדק? ואם כן, מה תלמוד לומר, מה בא הפסוק ללמדנו בכך שכתב דקה? אלא כדי שתהיה הקטורת של יום הכיפורים דקה מן הדקה, דקה ביותר, ולשם כך היה מחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים, וחוזר ושוחקה בה. מבררת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר אמר החכם שנינו בברייתא, כשהוא שוחק אומר, היטב הדק, הדק היטב. אומרת הגמרא, דין זה מסייע לרבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כשם שהדיבור רע ליין, כלומר, אם בני אדם מדברים בסמוך ליין, הדבר מזיק לו. כמבואר במסכת מנחות דף פז עמוד א', שמחמת כן היו מוציאים יין מהחבית בבית המקדש לצורך הנסכים, ורצה הממונה לומר לממלא שיפסיק למלות, היה מרמז לו בקנה ולא אומר לו בפה לפי שהדיבור על היין. אז כשם שהדיבור על היין, כן הדיבור יפה לבסמים, ומחמת כן היה הממונה מדבר עם השוחק ואומר לו הדק היטב היטב הדק, ולא רק רומז לו שיעשה כן. ויהיה הגמרא ממרה בעניין מניין סממני הקטורת. אמר רבי יוחנן, 11 סממנים נאמרו לו למשה בסיני שצריכים להינתן בקטורת, והיינו 7 נוספים על אותם 4 סממנים שהתפרשו בתורה. המפורשים בפסוק הם נטף שחילת חלבנה ולבונה זקה, והשאר התבארו בברייתא, לאיל בדבב עמוד א', והם מורו כציה שיבולת נרד, קרקום, קוש, קילופה וקינמון. ומה שאמר רבי יוחנן, נאמרו לו למשה מסיני, הכוונה שנרמזו למשה בפסוקים, אבל אין הכוונה להלכה למשה מסיני, משום שאם כן לא הייתה הגמרא להלן מביאה ראיה מפסוק, כיוון שהלכה למשה מסיני אינה צריכה סיוע מפסוק. מה שכותב הרמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה א', ששאר הסממנים שלא נתפרשו בתורה הם מההלכה למשה מסיני, אין כוונתו למניינם, כיוון שזה נלמד מהתורה, אלא הכוונה לשמותם ולמשקלם. כך מסביר הבאר שבע. אומרת הגמרא, אמר אבונה, מאי קראה, כיצד נדרש מניין זה מפסוקי פרשת הקטורת עצמה? שנאמר, קח לך סמים, נטף ושחילת וחלבנה, סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה. יש לדרוש את הפסוק כך, קח לך סמים, תרי, הרי אלו שניים שמיעוט רבים שניים, נטף ושחילת וחלבנה, יחד עם הסמים, הרי הם חמישה, וסמים אחריני, נאמר שוב בפסוק סמים, היינו כאותו מניין סממנים המוזכר קודם, היינו חמישה נוספים, ביחד הרי הם עשרה, ולבונה זקה, חד, הרי אחד נוסף, 11, ביחד 11 סממנים. מנסה הגמרא לדחות את דרשתו של רב הונא, מקשה הגמרא ואם השם אנומר שהפסוק נדרש באופן אחר, וכך נדרוש. המילה סמים האמורה בתחילת הפסוק היא כלל הכוללת כל מיני סממנים. נטף ושחלת וחלבנה זהו פרט שהרי פרטה התורה שלושה מינים מסוימים. במילה סמים שכתב הפסוק לבסוף חזר וכלל כל מיני סמים, ואחת מ-13 עמידות שהתורה נדרשת בהם היא זו, שבמקום שכתבה התורה כלל ופרט וכלל אי התדן אלא כאין הפרט. אין אתה מרבה מהכלל אלא דברים הדומים לפרט. גם כאן נאמר מה הפרט מפורש. כמו שכל אחד מהסממנים שפרטה התורה הוא דבר שכותר ועולה, שהשנו עולה זקוף כמקל ואינו נוטה לצדדים וריחו נודף. אף מהכלל יש לרבות. כל דבר שכותר ועולה וריחו נודף, אבל לא באה התורה לומר בפסוק הזה את מניין הסממנים, אלא רק ללמד שיש להביא מיני סממנים שהשנם עולה זקוף וריחם נודף. נסה הגמרא לתרץ וכי תימא אם תרצה לתרץ ולומר שלא ייתכן שהפסוק בא לדרשת כלל ופרט וכלל, דאם כן לכתוב קרא חד פרטה, היה לתורה לכתוב רק פרט אחד נטף או שחילת או חלבנה, ומכך שכתבה התורה את שלושתה מוכח שאין כוונתה שנדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. דוחה הגמרא את זה ואומרת, לאי באמת, מי צריך צריך, אני צריכים שלושת המינים להיות מפורשים בתורה. דאי כתב נטף, אם היה כתוב בפסוק רק נטף, שהוא שרף היוצא מן האילן, נווה המין הייתי סבור לומר, שיש ללמוד מפרט זה שאף הכלל עוסק בדברים הדומים לו, והיינו שרק מין אילן אין, אכן אפשר להביא לסממני הקטורת, אבל גידולי קרקע כגון הסבים וכדומה, לא, משום אחי לכן כתב הפסוק, ושחילת שזהו ציפורן שהיא גידולי קרקע. והיא כתב הפסוק רק ושחילת, אבי המין הייתי סבור לומר שרק גידולי קרקע אין, אכן ניתן להביאם, אבל מין אילן אימה לו, הייתי אומר שאי אפשר להביאו לקטורת, משום אחי לכן כתב הפסוק גם, נטף. מה שכתבה התורה חלבנה לגוף היתה, בא הפסוק ללמד על חלבנה עצמה, שאם לא הייתה כתובה בפירוש, לא היה ניתן להקטירה מפני שריחה רע, ונמצא איפה שהוא צריכה התורה לפרט שלושת המינים. ואם כן, יש לדרוש את הפסוק בדרך של כלל ופרט וכלל, ולא לדרוש ממנו את מניין הסממנים. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם בא הפסוק רק כדי שנדרוש אותו בדרך כלל ופרט וכלל, מכך לך נפקלי, ניתן לדרוש כן מתחילת הפסוק שנאמר כך לך, ולא הייתה התורה צריכה לכתוב גם סמים. מכך שכתבה התורה את שניהם, יש לדרוש שבא הפסוק גם לדרשת מניין הסממנים וכדברי רב הונא, וגם לדרוש כלל ופרט וכלל, כמו שיבואר להלן. ואף שהמילה סמים נצרכת לגופה ללמד את מניין הסמים, אפשר לדרוש אותה גם בכלל ופרט וכלל, ואין צורך שהיא תהיה מיותרת כדי שיהיה אפשר לדורשה בכלל ופרט וכלל. כך מסביר השיטה המקובצת. ממשיכה הגמרא ומקשה על דרשתו של רב הונא, והאם השם הנאמר שסמים בתראי, המילה סמים האחרונה, שהרי שניים כתובים בפסוק. טריינינו רק שניים הם כסמים קדמי, כמו לשון סמים הראשון שבפסוק שדרשנו אותו על שני מינים בלבד, מניין לנו לומר שהסמים השניים, הכוונה לחמישה, כמניין הסמים הראשונים, שלושת המינים המפורשים בפסוק. תרץ את הגמרא, אם כן, אם במילה סמים, כיוון הפסוק לשני מינים בלבד, נכתוב היה לפסוק לכתוב בתחילה סמים סמים בהדי הדדי, ביחד. וסוף ואחריהם נכתוב נטף ושחילת וחלבנה, והיינו יודעים שכל סמים מלמד על שניים. מכך שכתב הפסוק את הנטף שחילת חלבנה לפני המילה סמים השנייה, יש לדרוש שסמים זהו חמישה, גם כנגד הסמים הראשון, וגם כנגד שלושת המינים שבפסוק. מביאה הגמרא תנא שדרש את הפסוק בדרך של כלל ופרט וכלל. דבי רבי ישמעאל תנאי בבית מדרשו של רבי ישמעאל דרשו את הפסוק כך. נאמר בפסוק, קח לך סמים, נטף ושחילת וחלבנה, סמים ולבונה זקה. יש לדרוש כך, סמים הכתוב ראשון זהו כלל שכולל כל מיני סמים. נטף ושחילת וחלבנה, זהו פרט שפרטה התורה את המינים המסוימים שיש להביא. סמים, הכתוב שני, חזר הפסוק וכלל כל מיני סמים, באופן הדרשה הוא שאם כתבה התורה, כלל ופרט וכלל, היא התדן לרבות מהכלל אל הדברים שהם כאין הפרט. מה הפרט מפורש דבר שכותר ועולה, שהשנו עולה זקוף כמקל, וריחו נודף, אף מהכלל יש לרבות שניתן להביא כל דבר שכותר ועולה, וריחו נודף. מביאה הגמרא את סיום לשון הברייתא ואחר כך תבאר אותה. מסיימת הברייתא ואומרת או אינו אלא כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון. אמרת לאו, אין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון. ומבארת הגמרא את סיום לשון הברייתא הזו. אמר מר אמר החכם, שנינו בברייתא או אינו אלא כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון, אמרת לב, אין עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון. מבארת הגמרא מהי קושייה, מה הוקשה לברייתא? מבארת הגמרא תחילה את הקושייה הראשונה של הברייתא, באומרה או אינו אלא כלל בכלל ראשון. שהברייתא גם כן סוברת כדברי רבונה לאל שיש לדרוש מהפסוק שיש 11 סממנים בקטורת. ואחי קקשיה לי, כך הוקשה לה, שמה נאמר שסמים בתראי, המילה סמים המוזכרת אחרונה בפסוק, הם רק תראי, הם רק שניים, כי סמים קדמה היא טרין. כמו שהמילה סמים הראשונה בפסוק, היא מדברת על שני סמים בלבד, כי מיעוט רבים שניים. מניין שהסמים המוזכרים אחרונים בפסוק, הכוונה לחמישה, הדר ושני כדשנין, חזר התנה ותרץ כמו שתרצנו לאל, דאם כן, אם כוונת התורה לשניים בלבד, נכתוב קרא סמים סמים, נטף שחילת וחלבנה. מכך שכתבה התורה את הסמים השני אחרי שמנתה נטף שחילת וחלבנה, מוכח שהייתה כוונתה שהסמים השני מונה בתוכו חמישה סוגים. והערת הגמרא את הקושייה השנייה של הברייתא, ומהי פרט בפרט ראשון? אחי קקשיה לי, כך הוקשה לברייתא, הרי מה שניתן להביא סממנים שהם מיני אילנות, ילפי לומדים את זה מין נטף, שהוא מין עץ, ומה שניתן להביא סממנים שהם גידולי קרקע, ילפי לומדים את זה משחילת, שהיא גידולי קרקע. אם כן, ולפי נמי נלמד גם מלבונה זקה המוזכרת בהמשך הפסוק. אחר המילה סמים השנייה, דהייתי בחד צד שניתן להביא סממנים שיש בהם רק צד, רק דבר אחד, כלומר, דהייתי שנביא בסממני הקטורת דבר שריחו נודף, ואף על פי שאין כותר ועולה, כמו הלבונה שאין השנה עולה, זקוף כמקל, הדר אמר, חזרה הברייתא ותרצה, אם כן, נכתוב קרא, ללבונה זקה במציעי. היה לה פסוק לכתוב את הלבונה זקה באמצע בין שני הסמים, יחד עם הנטף שחילת וחלבנה, ותילף מינה. והיינו למדים ממנה שגם דבר שאינו כותר ועולה, קשר לסממני הקטורת. מכך שלא כתבה זאת התורה באמצע אלא אחר שני הכללים, מוכח שאין ללמוד ממנה דבר זה, אלא כל הסממנים צריכים להיות כאין נטף ושחילת וחלבנה, שהשנם כותר ועולה. ואם כן, ביור לשון הברייתא הוא כך. פרט בפרט ראשון, שמה נדרוש את הפרט שנאמר בסוף הפסוק כמו שדורשים את הפרטים שנאמרו בתחילת הפסוק, ויהיה די בסממנים שיש בהם רק צד אחד, על זה מתרץ את הברייתא, אין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון, כלומר, מאחר שלבונה זקה לא נאמרה בשני הסמים יחד עם שאר הפרטים, אלא רק לאחר שני הכללים, בהכרח שאין ללמוד מהפרט האחרון לגבי מהות הסממנים, אלא יש ללמוד מהפרטים הראשונים בכלל ופרט וכלל, שיש להביא את הסממנים מדבר שריחו נודף וכותר ועולה. כך מסביר רבינו גרשום. מקשה הגמרא, הרי לא הייתה יכולה התורה לכתוב כך, אי כתבי לבונה זקה במציאי, אם הייתה התורה כותבת לבונה זקה באמצע קודם סמים השני, אביין תרי עשר. היינו דורשים שיש 12 סממנים בקטורת, שהרי התבהר לאל, שסמים השני הוא כנגד כל אותם המנויים קודם לכן, שהם חמישה. סמים הראשון פלוס נטף שחילת וחלבנה. ואם הייתה לבונה זקה כתובה קודם לכן, היינו דורשים שסמים השני הוא 6 סממנים. וביחד יהיו סממני הקטורת 12. מתרצת הגמרא, אם כן, שרצתה התורה שנלמד מלבונה זקה שאין צורך באשן העולה כמקל, אבל רצתה גם שנדרוש שסממני הקטורת הם רק 11, נכתוב קרא לבונה זקה במציאי וחלבנה לבסוף, שיכתבו את לבונה זקה באמצע ואת חלבנה לבסוף, שהרי בין כך אין לומדים שום דין מיוחד מחלבנה, מכך שלא עשתה זאת התורה, אלא כתבה את הלבונה זקה בסוף, מוכח שאין ללמוד ממנה להכשיר סממנים שאין השנם עולה כמקל. מתרצת הגמרא באופן נוסף מדוע אין ללמוד מלבונה זקה שגם סמים שאינם מוכתרים ועולים כשירים לקטורת. ריש לקיש אמר אין צורך בדרשה כדי ללמד שסממני הקטורת צריכים להיות ממין שהשנם כותר ועולה. אלא יש ללמוד זאת מגוף המעצם המילה קטורת. מהו לשון קטורת? דבר שכותר ועולה. רבינו גרשום מוסיף וכותב שאין לך סממנים שהשנם עולה אלא אותם 11 בלבד. אבל ברש"י מבואר שייתכן שיש סממנים נוספים שהשנם כותר ועולה. ויהיה הגמרא מאמרה שייכת לסממני הקטורת, אמר רב ביחנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה בשמו של רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל שחוזרים בתשובה ומתענים, אינה חשובה תענית. ומבאר הפרישה בשם רבינו בחיי שבא הפסוק ללמד, שאין לנו להקל ברשעים פושעי ישראל שלא יהיו בכלל תעניתנו ותפילתנו, כיוון ששם שמיים מתעלה ומתקדש בשעה שהרשעים חוזרים בתשובה ונמנים בכלל הצדיקים. והראיה שהרי חלבנה ריחה רע, ואף על פי כן מנעה הכתוב עם סממני קטורת. דרשה נוספת להלכה הזו, אביי אמר מאחה, מפסוק זה יש ללמוד שכל תענית צריך שיצטרפו אליה מפושעי ישראל, שנאמר בספר עמוס פרק ט' פסוק י', ואגודתו על ארץ יסדה. היינו, כאשר כל ישראל מאוגדים יחד וגם הפושים שבהם, אז מתקיים על הארץ יסדה. היינו שהשם מייסד את עולמו עבורם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את המסכת, והסך בשמן המשחה אף הוא בכלל חייבי קראת. מביאה הגמרא ברייתא המבארת על אילו מיני שיחה פטורים מקראת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הסך בשמן המשחה לבהמה וכן הסך בכלים פטור מקראת. וכן הסך לגוף עובדי כוכבים ולמתים פטור מקראת. מבארת הגמרא את הטעמים בדינים שכתבה הברייתא. מקשה הגמרא ביש למה מובן החלק הראשון של הברייתא שהסך על בהמה וכלים פטור. דכתיב נאמר בספר שמות פרק למד פסוק למד ב' על בשר אדם לא ייסך. בהמה וכלים לב אדם נינו. הם אינם אדם. גם הדין האחרון של הברייתא מובן שהסך על מתים נמי גם כן פטור. דכיוון דמיתלי מת מקרי ולב אדם. כיוון שמת האדם, הרי הוא קרוי מת ולא קרוי אדם. אלא הסך על עובדי כוכבים, המי פטור. מדוע הוא פטור האדם נינו? הרי גם גוי קרוי אדם ויש לחייב את הסך עליו. מתרץ את הגמרא לאי באמת אין הגויים קרויים אדם. דכתיב בספר יחזקאל פרק למד א' פסוק למד א', ואתן צוני צון מריתי אדם אתם. יש לדרוש מהפסוק שרק אתם ישראל קרויים אדם, ואין העובדי כוכבים קרויים אדם, ולכן הסך משמן המשחה על עובדי כוכבים פטור. מקשה הגמרא כיצד ניתן לומר שאין הגויים מכונים אדם? והכתיב הרי נאמר בתורה לגבי שלל מלחמת מדיין בספר במדבר פרק למד א' פסוק מ', ונפש אדם 16,000. הרי שכינתה התורה את המדיינים בשם אדם. מתרצת הגמרא, אמר לי, יש הגורסים, אמרי לך, ההוא לשון זה שבפסוק בא להפוק אי בהמה, כדי להוציא את המנויים בפסוק הזה, מכלל הבהמות שהוזכרו בפסוקים הקודמים, ולא יכלה התורה להימנע מלכתוב לשון אדם, כדי שנדע במי המדובר. אבל בסתם מקומות שכתבה התורה אדם, כוונתה דווקא לישראל. ממשיכה הגמרא ומקשה והכתיב, הרי נאמר בספר יונה פרק ד' פסוק י' א', ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה, הרי שכינתה התורה את הגויים שבננבה בשם אדם. מתרץ את הגמרא ההוא, גם בפסוק הזה נאמרה לשון אדם, להפוקי בהמה להוציא מכלל הבהמות שהוזכרו גם הם בפסוק. והערת הגמרא באופן אחר, מדוע הסך על עובדי כוכבים פטור, והיא באה איתה אם תרצה תתרץ ותאמר שבאמת גם עובדי כוכבים קרויים אדם. ומכל מקום, הסך על גופם פטור, והיינו כדקטני, תנא קמי דרבי אלעזר, כפי ששנה התנא בברייתא לפני רבי אלעזר, כל שישנו בסך, כל מי שמוזר לא לסוך את עצמו או את אחרים, ישנו בבלי סך, הוא כלול במה שאמרה תורה על בשר אדם לא יסך, והסך עליו חייב. ואילו כל מי שאינו בסך, ובכלל זה עובדי כוכבים שאינם מצווים שלא לסוך את עצמם או את אחרים, אינו בכלל איסור בלי סך, דהיינו, אף ישראל הסך אותו אינו עובר על האיסור. והנפקמינה בין התירוץ הזה לתירוץ הקודם לגבי ישראל קטן. אם הטעם שהסך את העובד כוכבים פטור זה משום שאין העובדי כוכבים קרויים אדם, אם כן הסך את הקטן חייב. שהרי הוא ודאי קרוי אדם, שהרי הוא מטמא באוהל, וכן האורגו חייב מיטה. אבל אם הטעם הוא משום שכל שאינו בסך אינו בלא ייסך, אם כן גם הסך את הקטן פטור, כיוון שהוא עצמו אינו מוזר שלא לסוך. כך מסביר הארוך לנר. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך, נאמר בברייתא אחרת, הסך בשמן המשחה לבהמה וחילים, לעובדי כוכבים ומתים פטור, והסך בשמן זה למלאכים ולכהנים גדולים לאחר שכבר נמשכו פעם אחת כדין. רבי מאיר מחייב כרת ורבי יהודה פותר. מברר את הברייתא וכמה השיעור שיסוך ויהיה חייב כרת. רבי מאיר אומר כל שיעור, רבי יהודה אומר חייב רק אם נתן מהשמן בשיעור כזית. סברה עכשיו הגמרא שהמחלוקת היא לגבי מלאכים וכהנים. תמאה הגמרא כיצד אמר רבי יהודה שהסך כזית חייב, ואמר רבי יהודה בתחילת הברייתא שהסך למלאכים וכהנים פטור. תרץ את הגמרא כי פטר רבי יהודה, מה שפטר רבי יהודה היינו רק גבי מלאכים וכהנים, אבל גבי אדיוט מחייב, ועל זה אמר ששיעור החיוב הוא בכזית. ברר את הגמרא את טעם המחלוקת בשיעור האיסור. רבי מאיר ורבי יהודה במאי פליגי, מהו טעם מחלוקתם לגבי שיעור איסור שיחה? ברר את הגמרא, אמר רב יוסף באה פליגי, בדרשה זו נחלקו. רבי מאיר סבר שיש לדרוש כך, על בשר אדם לא ייסך כתיב, כך נאמר בפסוק לגבי עיקר האיסור, וכתיב נאמר בפסוק הבא לגבי חיוב קראת, ואשר ייתן ממנו על זר. מה שיחה האמורה בפסוק הראשון היא בשיעור כלשהו, שהרי לא מצינו בשום מקום שיש שיעור לשיחה, אף נתינה האמורה בפסוק השני היא בכלשהו, ואף שבסתם מקומות נתינה היא בכזית. אם כן, משמעות לשון הגמרא שיש חילוק בין שיחה לנתינה. ומסביר הארוך לנר ששיחה היינו שנותן את השמן בידו או בדבר אחר ומושך ומשפשף את השמן על הבשר, ואילו נתינה ששופך את השמן על הבשר מבלי שנוגע בו כשבא על הבשר. ואילו רבי יהודה סבר ילפין יש ללמוד נתינה, דעל זר, נתינה שנאמרה בפסוק של אשר ייתן ממנו על זר, מנתינה דעלמה האמורה בכל מקום. מה נתינה דעלמה שיעורה בכזית? ולומדים כן מהפסוק ונתן לכהן את הקודש, ושם הפסוק עוסק בזר שאכל תרומה ושיעור אכילה בכל מקום ובכזית, אף נתינה דעל זר שיעורה בכזית. מסיימת הגמרא, אבל שיחה נצרכת לממשך למשיכת מלאכים וכהנים גדולים, דברי הכל שיעורה בכל שיעור ואין צורך בכזית. כלומר, אפילו לרבי יהודה שהאיסור בזר הוא בכזית, אין לומר שזה סימן שאין חשיבות בפחות מכזית, וממילא גם משיכת כהנים ומלאכים צריכה להיות בכזית, אלא די בשיחת כלשהו. כך תוסו דיבור המתחיל, מלאכים. וערת עכשיו הגמרא את המחלוקת הראשונה בברייתא לגבי הסך על מלאכים וכהנים. וערת הגמרא ואמר רב יוסף במאי פליגי במנך לקור רבי מאיר ורבי יהודה גבי הסך על מלאכים וכהנים אם חייב או פטור. אומרת הגמרא רבי מאיר סבר, ואשר ייתן ממנו על זר כתיב, כך נאמר בפסוק, ואף מלך וכהן. אשת הזרים נינו. עכשיו לגבי משיכה זו דינם כזרים, שהרי אין צורך במשיכה זו. ואילו רבי יהודה סבר, באינן כדי לעבור באיסור זה, יש צורך הדאי כזר, עד שיהיה אדם ששכים אותו זר מתחילתו ועד סופו. ואילו מלך וכהן מעיקר עליו זרים אבו. בתחילה לא היו דינם כזרים, שהרי הייתה מצווה למושכם. וערת הגמרא שגם במקום אחר נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במחלוקת דומה. אמר רבי קברי, בנו של רבי עמי, ורבי מאיר ורבי יהודה שבברית הזו, אז דו לטעמיו, הלכו לשיטתם במקום אחר. דתנן, שנינו מחלוקת זו במשנה במסכת תרומות פרק זין משנה ב'. כך שנינו בה. בת כהן שניסית לישראל ואכלה בתרומה באיסור, שהרי לאחר שניסית לישראל אסורה בתרומה, משלמת את הקרן כיוון שהיא אסורה בה, וכדין כל אדם הגוזל את ממון חברו. אינה משלמת את החומש, כיוון שאינה זרה ולא יצא לגמרי מקדושת כהונה, שהרי אם ימות בעלה תוכל להינשא לכהן ולאכול בתרומה, ואם ימות בעלה בלא ילדים תחזור לבית אביה ותהיה מותרת בתרומה. ואם זינתה מתתה בשריפה כאמור בתורה ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת באש תשרף, אבל אם ניסית לאחד מן הפסולין לה, כגון חלל נתין או ממזר ואכלה תרומה, משלמת קרן וחומש. כיוון שנתחללה בביאתו לעולם, ועתה דינה כזרה, שהרי אף אם ימות בלא בנים תהיה אסורה בתרומה, וכן היא אסורה להינשא לכהן. ואם זינתה מתתה בחנק ככל אישה ישראלית שזינתה, שהרי יצא לגמרי מקדושת כהונה. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, והכוונה לרב יהודה שבדרך כלל הוא החולק על רבי מאיר, אחת זו ואחת זו, בין שניסית לישראל ובין שניסית לפסולה, משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש ומתתה בשריפה. כיוון שלא אמרה תורה שיהיה דין האישה כזרה עד שתהיה זרה מתחילתה ועד סופה. יצאה זו שמתחילתה לא הייתה זרה, שהרי הייתה אוכלת בתרומה ביותה בבית אביה, ונמצא שמחלוקתם במשנה הזו היא מעין מחלוקתם בברייתא לעיל, שלדעת רבי מאיר זר נחשב מי שעתה הוא זר, ולכן אמר בברייתא לעיל שהסך מלאכים וכהנים חייב, וכן אמר במשנה במסכת תרומות, בת כהן שניסית לפסולה חייבת בחומש ודינה בחנק, ואילו לרבי יהודה יש צורך שיהיה זר מתחילה ועד סוף, ולכן בברייתא לעיל פתר את הסך על מלאכים וכהנים, כיוון שמתחילה לא היו נחשבים כזרים, וכן במשנה בתרומות אמר שאשת כהן שניסית לפסולה פטורה מחומש ומתתה בשריפה, כיוון שלא הייתה זרה תמיד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת כריתות עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דינו של המריח מריח הקטורת? שאלה שנייה, מדוע מותר הקטורת של כל שנה אינו ראוי כמות שהוא לשנה הבאה? שאלה שלישית, מפני מה נאמר בקטורת של יום הכיפורים דקה? שאלה רביעית, מניין שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית? שאלה חמישית, כמה יסוך משמן המשרה והתחייב? והשאלה האחרונה, בת כהן שניסית לאחד מן הפסולים וזינתה, מה דינה? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. דף וב במסכת כריתות, תלמוד תורתנו שהוקדש לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, שהיום הוא יום היורצייט שלו, יום כואב. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו רוצים לשוב ולהשמיע את הקווים לדמותו שסרטט אחי וראשי רבי גרשון שליטה בתחילת השיעור.
שלום רב. לפני ימים ספורים חגגנו את סיום מסכת תמורה. עמדתי על הקשר בין המצאת נורת הלד לבין מספר דפי מסכתות ערכין ותמורה. לד, למד, דלת, 34. והנה איכות המשולש יוצר קשר רביעי. מספר השנים מאז הסתלק אבינו מורינו הרב רפאל אברהם יהושע בן הרב חיים חייקל זאב מילצקי זכר צדיק לברכה. 34 שנים. כן, גם לאחר יותר משלושה עשורים, דמות האדם הכל כך משמעותי בחיינו עדיין מפעמת ומטווה דרך. המציאות מוכיחה שוב ושוב כי מה שנוצר בעמל וביושר, שיני הזמן לא מותירות בו רושם. נהפוך הוא. ניסיון החיים שמביא איתו כל אחד, ממקם את מי שהלך והשאיר חותם מוצק ותמידי במקום הראוי לו. בראש ההר, כשהשאיפה להגיע ולחבור אל דרכו, משמשת כדלק רב אוקטן במנוע הטיפוס בדרך אל היעד. כך אנו עושים כל חיינו, כל אחד בתחומו, והצד השווה הוא הרבגוניות שבדמות אבינו לחיקוי, מה שמקל על כל אחד למצות את יכולתו וחישוריו ולשאוף לשלימות כשהמודל ניצב לנגד העיניים כל העת, מאתגר ומעודד על אף הזמן הרב שחלף. בבואי להעלות היום את זכרו של אבינו ז"ל, מבקש אני לצטט אמרת חז"ל אשר כאילו נכתבה לצורך תיאורו במילים ממוקדות ומדויקות הכוללות בתוכן קודקס התנהגות אשר מי שפועל לפיו מובטח לו שעשה את המוטל עליו בעולמו. התלמוד במסכת שבת בדף למד א' עמוד א' מביא: אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, עשת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפירייה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. מי שזכה והכיר את אבינו לא יכול שלא להשתאות נוכח תוכנן של השאלות שכמו נתפרו בדיוק לפי מידתו. כל מי שנכנס לחנות אותה ניהל לצורך פרנסת בני ביתו, לא יכול היה שלא להתרשם מיושרו בענייני מסחר. כאשר לקוח ביקש לרכוש מוצר כלשהו, לא מייר למלא את מבוקשו כדרכם של סוחרים המבקשים ובדין לפדות עוד, אלא ביקר לתהות על הצורך האמיתי של הלקוח על מנת שזה לא יקנה מוצר שאינו זקוק לו ויבזבז כספו לחינם. כך לאורך השנים, כשאינו משנה כי הוא זה מארגלו, גם אם פירוש הדבר היה פחות כסף בקופה, מעולם לא ראה בכך הפסד, נהפוך הוא. ביטויו היה כולו רווח, גם המחירה וגם סיפוק הצורך האמיתי של הלקוח. כספו של האחר לא היה זר לו כלל, התייחס אליו כאילו היה זה הוא המוציא מכספו. קבעת עיתים לתורה? שואלים שם. ונרש"י על הדף שאומר, קבעת עיתים לפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ, שאם אין דרך ארץ אין תורה. הוא צריך לקבוע עיתים לתורה דבר קצוב, שלא יימשך כל היום לדרך ארץ. ואני שואל את עצמי, מה, רש"י הכירו? לעיתים נדמה היה שהוא מביט בשעון כמי שזוחל לאיתו. בהגיע השעה לא התמהמה, נעל את הדלת ויצא לדרכו. שיעור בבית כנסת אחד במסכת פלונית למיטיבי לכת בשס. שיעור בבית כנסת אחר במשניות לבעלי בתים מסיימי יום עבודה. שיחה פה והרצאה שם. הכל, אבל ממש הכל, להגדיל תורה ולהאדירה. לא בכדי הקים מפעל חסד וקבע את שמו יגדיל תורה. גם בחסד מובנית התורה, built in. קבעת עיתים לתורה לעצמך? שואלים את האדם. ואבינו קבע גם קבע, לא רק לנפשו, אלא קבע עיתים לכל כך הרבה אנשים. ועולה על דעתי שרבים מתלמידיו הודו לו לאחר לכתם, עקב העובדה שיכלו להשיב בכן נחרץ על השאלה הזו בפני בית דין של מעלה. על השאלה לגבי הציפייה לישועה יעידו כל מכריו על כמיהתו היומיומית לבוא המשיח ולבנייתו המיידית של בית המקדש. אמונה צרופה שנבעה דווקא מתוך הפיכחון שבו חי את המציאות ומעורבותו בקורא בארצנו. בתוך כל זה הייתה שזורה בחוט שני האמונה היוקדת שלבורא העולם אין ברירה והוא חייב להכיש לעמו ישועה ועכשיו. כך האמין ולכך עטיף. דור ישרים יבורך בלי עין הרע, שאותיר אחריו עם אמנו עליה שלום, מעיד כאלף עדים שהמצווה הראשונה עליה נצטווה אדם הראשון, פרו ורבו ומילאו את הארץ, קוימה על ידו לא רק בחמות בלי עין הרע, אלא גם ובעיקר באיכות. מספרם הרב של תלמידי החכמים יוצאי יריחו הם נר תמיד ועמוד זיכרון ענק עבורו ועבור רעייתו שותפתו. לגבי שתי השאלות האחרונות בסדרה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, די לחזור אל רשימת החברותות שלו בתקופת לימודו בישיבת חברון בירושלים, ואמנה אחדים: הרב שער ישוב כהן, הרב שלמה גורן והרב רפאל אלפרין, כולם זכר צדיקים לברכה. והצימוק שבהוגה, חברותה אחת לשבוע בימי שישי ולפי בחירת החברותה, עם מרן החזוניש שביקש ללמוד עם איש חכם צעיר, אברך ומופלג בתורה ובחוכמה, וזאת במשכנו הקדום ברחוב חתם סופר בבני ברק, אל מול בית הכנסת אנשי ירושלים, מניין ותיקין אותו הקים אבינו והתמיד ותחזק עם מספר יוצאי ירושלים, מניין שהוקם בשנת תשט"ו ועומד עד היום על תילו. שם גדלנו ובו חונכנו לתורה, למצוות ולהבנה שזמן הוא המשאב היקר ביותר העומד לרשות האדם בחייו. זהו האיש, זוהי דמותו וזו הייתה דרכו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח ענק רבי גרשון שליטה. באמת, לא הייתי יכול למצוא צייר ומתאר את דמותו של אבינו, זכר צדיק לברכה, יותר ממך, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, שליטה. תעלה נשמתו הגדולה של אבינו מורינו ורבינו, זכר צדיק לברכה, ותעמוד לפני כיסא הכבוד, ותמליץ טוב בעדינו, בעד משפחתו, בעד מכריו, בעד אוהביו, בעד לומדי הדף היומי, בעד כל בית ישראל. תבקש נשמתו מאת בורא עולם שישלח את משיח צדקנו במהרה בימינו, יושיענו, וימלא את משאלות ליבנו לטובה, מעתה ועד עולם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, זך במנחם אב תשע"ט, כ"ז במנחם אב תשע"ט, ונלמד את דף זין במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.